ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל. ואף על פי כן
יש הנחה שהיא לא יש ברית ביניהם. זה קשור גם לדברים נוספים. הפועל בעברית, לכרות ברית. אז אצלי לא ברית כרותה וכדומה, אבל במושג כרות יש איזה חיתוך, יש איזה הפסק. ובזן בפרשה יש ההוכחה לדבר הזה, ורש"י הדגיש את זה מתוך יסוד פרשני. אברהם לוקח בעלי חיים, קורט אותם, ולפיד אש עובר בין הגזרים האלה. אומר רש"י, סימן לקורטי ברית, שכן דרכם של קורטי ברית, והוא מביא היה מירמיהו, מירמיהו ביקשו לכרות ברית על קיום מצוות התורה ערב המצור הבבלי, אז כתוב את העגל אשר עברו בין ביתריו. אומר שם רש"י מירמיהו למדלה שכן דרך קורטי ברית, כמו שנאמר אצל אברהם. זאת אומרת, רש"י אמר בתנ"ך כולו מופיעים מושגים של ברית והפועל לכרות, ולא כל כך ברור מה קורטים. אמר רש"י, הנה יש לנו שתי דוגמאות. דוגמה אחת של ברית אצל אברהם, דוגמה שנייה את ברית אצל ירמיהו, וכמעט הייתי אומר בשיטה אלגבראית, כאן נעלם וכאן נעלם. אז יש לנו דבר אחד שאני אלמד ממנו, וזה שכן דרך קורטי ברית. אז רש"י עשה מזה יסוד גדול שכך דרך קורטי ברית. מה טיבו של הסמל הזה? אז יש כמה הסברים, למרות שבמקרא לא כתוב ההסבר. אחד, שהוא מכיל בתוכו כאין עונש. זאת אומרת, לדוגמה רחוקה, כששאול מבקש להזהיר את העם, מי שלא יצא למלחמה נגד נחש העמוני וכו' וכו', אז ככה יעשה לבקרו. אז הוא לקח את הבעל חי, חתך אותו ל-12 חלכים, שלח לכל שבט ושבט, אמר במילים אחרות, החרמת הרכוש. אבל השחיטה הזאת זה עדות להחרמה טוטלית של הרכוש שלו, ככה יעשה לבקרו. אז משהו מעין זה כאילו, מי שלא יעמוד בברית, אז הוא יצטרך לשלם קנס או משהו כזה. הסבר בכיוון הפוך, שכמו שאנחנו לקחנו בעל חי, עגלה משולשת, עדן משולשת וכו', וחתכנו את זה, זה היה דבר שלם. שני הצדדים שאומרים, עומדים בברית, הופכים לגוף אחד. האינטרס המשותף שלו הוא זה שמאחד אותם. אז לכן, לפיד אש, אומר רש"י, סמל, סימן לשכינה. זאת אומרת, שני האנשים, שני הצדדים שעומדים בברית, עוברים בתוכו ואומרים, אנחנו מהווים יחידה אחת, כמו שהעגל הזה מהווה יחידה אחת. והוא מניח איש לקראת ביתרו של רעהו, אומר, הנה פה דבר אחד שלם, כך אנחנו גם דבר שלם. רש"י הפליג ואמר, כדרך קורטי בריתות, אין לנו עדות ברורה, למשל, שכרתו את הברית בהר גזים ובהר עיבל. זה כתוב מפורש בתורה. שישה שבטים עמדו על הר גזים, שישה שבטים על הר עיבל, וארון הברית עמד באמצע. אז זאת אומרת, ארון הברית הוא זה שמכנס אותם בצורה מאחדת, שיש להם אינטרס משותף בדבר הזה. חז"ל הרחיבו את זה. יש פסוק בהושע, והמה כאדם עברו ברית. אמר, כתוב, כאדם, אמרו חז"ל, הכוונה לאדם הראשון, שאדם הראשון בעובדה של החטא, הוא כאילו עבר ברית. במילים אחרות, הוא הפר את ההסכם. האם היה שם במקרה של נוח, אז כתוב מפורש, הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה מבול, ויש גם אות לברית, וזה הקשר. אנחנו גם מברכים ברוך אתה זוכר הברית. זה עצמו דבר מאלף, אבל המאלף הוא דבר עוד יותר. מעשה במנהל בנק לאומי. בנק לאומי, המנהל הגדול שלו, דוקטור ברוט, היה יהודי, נכדו של רב עזריאל הילדסהיימר, אמא שלו הייתה ביתו של רב עזריאל הילדסהיימר, אבא שלו, רב יעקב ברוט, בן שכבר סיפרתי את זה, היה פרופסור לשפות שמיות, יהודי ירא ושלם, לא היה לומד בשבת שניים מקרא ואחד תרגום. למה? הוא אמר, כיוון שהוא מומחה לארמית, אז אם הוא ילמד תרגום, אז יעלו כל מיני רעיונות, זה עובד לכל. אז כדי שלא יגיע לדבר כיוון זה. בסדר? אז יהיה כן. הבנים של דוקטור ברט, חלק מהם, אחד היה חבר קבוצת סעד וכו', צפון תל אביב, גדלו, התחילו ילדים 15-16 לשאול אותו כל מיני שאלות בענייני אמונה. טוב, אז כמו אבא מסודר, התחיל ללמד אותם, אבל ראה שהם שואלים, והוא אין לו מספיק תשובה לענות. מה הוא עשה? הוא לקח שנת חופשה מבנק לאומי, והוא היה אישיות, למעשה הוא זה שסייע ביד בן גוריון להקמת המדינה, וכל הדברים הכלכליים והתקציביים. לקח חופשה, והתחיל ללמוד מחשבת ישראל, כדי לענות לילדים שלו כל מיני שאלות. שנה שלמה לקח חופשה וכתב ספר, דורנו מול שנות נצח. ואיך אמר לנו הרב הטלי שיחיה? דור שלם של בני עקיבא בצרפת גדל על הספר הזה. אני ראיתי את הספר הזה אצל רב יהודה מלא הערות בשוליים. זה היה בחייה של דוקטור ברט. במהדורה שאחרי זה, אז הוא אומר, אני מודה לרב צבי יהודה שהשתבשתי בחלק מההערות שלו. הרב צבי יהודה לקח מזמנו שהיה די יקר לו, וכתב כל מיני הגאות, כי הוא הבין שזה בדיוק מה שצריך בדור הזה. צריך ללמוד איך לענות לילדים, לנוער המתבגר, לענות לו כל מיני שאלות בענייני אמונה.
מה שם של
ספר אמרה? דורנו מול שאלות הנצח. איך אומרים את זה בצרפתית, הוא יגיד לך.
ליבנר
דרמנות? עוד לא. על כל פנים, אני מתכוון לומר את זה איתה. הלקח הנלמד מזה הוא יותר גדול מהתשובות. זאת אומרת שבני אדם שמתחסים ומתייחסים ברצינות לחינוך של הילדים, צריכים בכובד ראש כולל לקחת שנת שבתון. אז ההסתדרות הציונית והמדינה תחכה עוד רגע עד שהוא יגמור ללמד שיטת הרב הירש ושיטת ומה זה תחיית המתים ומה זה יסוד. והוא הדגיש הדגשה מיוחד ממנה על הברית. הוא התפעל מהעובדה שיש ברית בין אלוהים לבין בני אדם, ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, והדגיש את זה בהדגשה גדולה, דבר שלא מצאתי אותו בספרים, בוודאי לא בני דורנו, וגם בספרים קודמים. הדגשה הזו של הברית המשותפת. אז אם אנחנו מדברים על הברית של אדם הראשון, הברית של נוח, הברית של אברהם זה אצלנו, אבל זה המעגל הולך ומצטמצם. ברית עם האנושות כולה, ברית עם נבחרים זה, אחר כך יש ברית עם... בבקשה? אם אתה אומר, אמרתי כבר, למעשה זה עם האנושות, אבל גם כשהברית הזאת מפוקפקת, לא עמדו בזה, אז הוא בחר לעצמו קבוצה אנושית, זה הברית של אברהם. אחר כך יש גם ברית עם בית דוד, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, לא אשקר בבריתי בתהילים פתת, והשם מעיד בינך ובין אשת בריתך. באו בברית הנישואין, זה לא המצאה מודרנית, זה המצאה של מלאכי. מלאכי מדבר על ברית כאין חוזה שניחד בין אדם לבין אשתו. זאת אומרת, ההסכמה שבה היא קרויה בשם, פעם אמרתי את זה בשביל ארצות הברית, אז אומר, אל תגיד ככה, אמריקה. למה? הם משתמשים במילה ברית, זו מילה יותר מדי, אני לא זוכר מה קדושה, ברית, ברית כלכלי זה לא
ברית. יותר גרוע ברית המועצה.
על כל פנים, מסתובב, המושג ארצות הברית קדם לזה. מה הם קרתו ברית? הגירה אמריקה. אני לא חושב ש... לא הסכמתי לו, אבל בני כבודו שתקתי. ברית היא... ברית בין אחי... עיריות תאומות או משהו כגון זה. אבל לא תקבל לומר שהמושג ברית ביסודו הוא מושג ערכי מאוד, וצריכים לשמר אותו. מה שמופיע אצלנו בפרשה ובפרשיות, זה יש הברית, בני ברית אברהם דיינו לצורך המלחמה עם הממלכים, בני ברית אברהם, אבל יש גם ברית, וזה הבריתו של ברית בין הבתרים וברית מולה, יש מרכיבים של הברית, יש סמל וכדומה וכדומה, אבל על כל פנים עצם המושג הזה שהברית, שתי הבריתות האחרות הן הבריתות שקראת השם עם אברהם אברהם, דבר שלעצמו יש ידעי בתולדות אנוש, והשם הוא היוזם את מעשי הבריתות. בברית בין הבתרים...
אז למה במין... זה? זה לא יחידעי, אם היה עם נוח ברית של בין אנוש.
זו הייתה ברית חד פעמית. מה אומרת הברית הזאת? הברית הזאת אומרת שהשם לא יביא מבולה לארץ, אבל ברית... עם אברהם זה ברית שיש לה תוצאות מעשיות, זה ברית שמלווה, אנחנו עד היום מברכים בבריתו של אברהם אבינו. למעשה כל מילה זה צירוף של עוד נפש לברית הזאת שמכניסים אותו לברית. בברית בין הבתרים העמיד השם סמוך למעשה הברית את אברהם על סוד הווייתו הקיומית של זרעו, שטרם נולד לו באותה שעה. ולזרע הזה נותן השם את כל מרחבי הארץ, שלמעשה כבר פשם אברהם במלחמת המלאכים, ביום הוא קראת השם את אברהם ברית למור, ובכן יש ברית לזרעך, נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים וכו' וכו'. סמוך לאותו מעשה ברית עושה שרה יפים מעשה, וזאת כמסתבר אם לשם קובלנתו הנרגשת של אברהם שם, בפתיחת הפרשה, מה תיתן לי, מה נוכי הולך הרירי, אין לי לא נתע זרע, אם לשם התשובת השם לא ירשך זה, כי מאשר יצא ממך, הוא ירשך רק, אם לשניהם כאחד. היא נותנת לאברהם את שפחתה המצרית, לאברהם אישה לא לאישה, וזו לא ידעו לשם. יכול היה איפה אברהם להשיק, ועובדה שאברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, שישמעאל הוא הזרע, הבן שהועד מפי עליון לרשת את הארץ הזאת. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא הברית הזאת יש לה גם סיכונים, שאולי זה עד שלא בא הדרשה ביצחק ולא כל יצחק. בברית השלישית, זו הברית בבשר שאברהם קורא בגופו ובגוף אנשי ביתו, הודיע לו השם תחילה שלא ככה אתה במחשבתו, שאת הזרע המבורר בברית אברהם עתידה לחולל לו שרה. ובכן, הביטו אל שרה תחוללכם, זה כבר כמובן התייחסות מעניינת להפטרה. ובהפטרה, טוב, זה כבר סיפור בפני עצמו, אני חושב שהיו שנים שעסקנו בהפטרה, זה דבר קצת עמום. מתי התבצלה הקריאה בהפטרה לפרשה? אז כתוב שהייתה גזירת השמד. רב אליהו בחור כותב במקום אחד שהגזירה הזאת הייתה בימי היוונים. מה הייתה גזירה? הייתה גזירה לא ללמוד בתורה, אבל כן אפשרו לקרוא בנביאים. זאת אומרת, היו צריכים להיות כאלה מרגלים, כאלה מלשינים, שיכנסו לבית המדרש וישימו לב ויראו מה...
תמיד יש כאלה.
לא, אבל שהם יהיו כאלה מבינים שהם יודעים תורה לא ונביאים כן, זה... לא יודע איך לפרש את זה, על כל פעם כך אמרו, אבל עובדה היא שבמשנה יש רשימה של הפטרות, זאת אומרת שזה קדום מאוד, וההסבר הוא ש... הגזירה הייתה לא לקרוא בתורה, ואפשרו לקרוא בנביאים. אז קראו בנביאים משהו שמזכיר את ההפטרה. את הפרשה. וההזכור הזה הוא בשתי צורות. יש פעמים שהוא בצורה משלימה, ויש לפעמים שהוא בצורה מנגידה. רב אביגדור הורא, אחר כך רב אביגדור עם הכתפיים שלו, מי שנמצא בצבא, או נמצא במקום שהוא לא יודע מה יהיה הפטרה היום, שיבחר לעצמו איזה פרק בתנך ויקרא את זה, אם זה הוא שייך לפרשה. הוא הלך ליסוד, אם היסוד הוא להזכיר את הפרשה הזאת, תקרא לך. במקרה שלפנינו, במקרה שלפנינו, ההפטרה למשל מוסיפה וורד שלא מופיע בבא, זרע אברהם או אבי, או מי יאיר ממזרח צדק, וגם כאן יש אזכורים מיוחדים כאלה במינם, על אברהם שהתעורר מהמזרח וכו'. אבל כשהיסוד אברהם זה אהבה, זה ישעיהו, זה השלמה של ההפטרה למה שיש בפרשה. אז באיזה מקום שהוא ההפטרה משלימה את המשלימה, כמו שאמרתם, מנגידה את מה שעולה מתוך הפרשה, להשלים את הדמות הזאת של שאיתה נחרטה הברית הזאת. אז היסודות הללו של אברהם, לכן אמרתי, הביטו אל שרה תחוללכם, זאת אומרת, שרה האימא, לפני אדון חולי ארץ. וברכתי אותה וגם נתתי לך מבן, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, ואת בריתי הקים ממצחק, שאתה לראה לך שרה. זאת אומרת, הברית, יש לי ישמעאל מעמד, אבל אין לו מעמד שהוא נכנס לתוך הברית. ולפני ההודעה הזאת, שפתיע את אברהם ביותר, העמידו השם על כך שהארץ המבטחת, המובטחת, בברית בין הבתרים, תינתן לזרעו שידבק באלוהי אברהם, יתעלר בדומה לפני השם ויהיה תמיד. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורתם לברית עולם. כאילו אתה אומר ככה, למעשה, אם אני אומר בגדול, התוכנית הגדולה הגדולה של הקדוש ברוך הוא היה עם המין האנושי. זה הופר, לא עמד. זה הצטמצם, וגם הצמצומים הללו, יש להם צמצומים אחר צמצומים, עד שבוחרים את הזוג המתאים ביותר לשמר את המית הזאת. ועמתים אותי את בריתי ביני ובינך מזרעך לזרע אותם, להיות לך לאלוהים מזרעך, ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך, ולפיכך מצווים ועומדים כל יוצאי חלציו להיות חתומים בעוד ברית קודש בגופם. והמבטל במזיד את האור בנו נימול, קורט את זיקתו אל אלוהי אברהם. והרי זכר שלא ימול בשר עולתו ונחתה נפש אין מהמאה, עברי יפר. וכך ורח כך תעשה הברית שבין השם לאברהם ובין זרוע אחר לברית עולם, ותנדם הארץ לאחוזת עולם. ובכן, העולמיות הזאת, הנצחיות הזאת, היא שבאה לידי הדגשה הן בברית עולם והן בארץ שהיא אחוזת עולם. ועוד הודיע השם לאברהם, שעתידים בניו הדבקים בבריתם עם השם לייסד ממלכה בארץ שתינתן להם לאחוזת עולם. עובדה היא, המשנה אומרת למי שמזלזל בברית, מפר בריתו של אברהם אבינו. ובכן, הכניסה לברית היא הפרת הברית. ומלאכים ממך יצאו, מלכי עמים ממנה יהיו, ומהסכמת המלכות לברית הנך למד שמלכות זו תהיה מחוברת וכנועה למלכות שמיים, כמו שבאו, מה טיב הדגשת המלכות שבדבר הזה? המלכות שבדבר הזה זה הביטוי של הברית. עם זאת, לא יתבטל התפקיד שהועד לאברהם זרוע הנבחר אחריו לשמש דוגמה ברורה לכל משפחות הארץ. יש פה איזה קאץ'. מצד אחד, כשאתה מכניס סוג מסוים של חברה לברית, אתה מבודד את האחרים. מבודד את האחרים פרושו של דבר שאין לך עסק איתם. מאידך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. האחריות שהוטלה על אברהם ועל כל בני בריתו של אברהם, כלפי האנושות כולה, משמש חרב פיפיות. מצד אחד אתה מתנתק מן האחרים, ומצד שני ההתנתקות הזאת היא שמעמיקה את המחויבות שלך לגביהם. כן, אז לכן כתוב, אב המון גויים, אב כפשוטו, ואב כמשמעות מורה דרך לכל גויים. כבר האירוניה בגוף הפירוש, שהלשון ברית חוזר בפרשתנו לא פחות מאשר 13 פעמים. שומע מיד. זכור לנו היום ברית 13. ברית 13, זה גם יכול להיות בגלל י"ג על מידות, אבל ברית 13, גם בגלל ש 13 פעמים זה נזכר המושג ברית. זאת אומרת, זה שהתורה חוזרת כל פעם על הדבר, הוא בשלוש משמעויות שונות. האחת, במשמעות ברית, חוזה הסכם בין שני אוהבים, פשוטה כמשמעה, ואחרת במשמעות תורה ומצוות. כל שלא הזכיר ברית ותורה בברכת המזון, אז משתמש במושג ברית ותורה. והשלישית במשמעות מילה המשמשת בעת ובנחת גם עוד ברית. בפירוש עמדנו על משמעיות השונות, ברית, ברית במקומה. ורק נוסיף כאן שברית בבין הבתרים מפורש שהשם הוא קורא את הברית. זאת אומרת, יש פה פעילות, יש פה פעלתנות של הקדוש ברוך בדבר הזה. וכאן אברהם קראת את הברית בינו ובין המצווה עליו במעשה המילה, שמלא את עצמו ואת כל אנשי ביתו וכל המצווה כולה על שם אברהם. הברכה מיוחדת, אז מה רצית?
ברית ותורה או ברית תורה?
ברית ותורה.
ותורה.
אני אמרתי, ברור שגם ברית וגם תורה, כל שאלה מה ברית ותורה, אלא אתה רואה שנתנו לברית מעמד מיוחד מקביל לתורה. זאת אומרת, זה שמבדיל את ישראל. אחד ההסברים באצטדיון היווני, באצטדיון היווני הייתה בעיה, כשהיו יורדים הבחורים הישראלים להתגושש באצטדיון, אז הם ערומים, והיו אז מגלים את זה, אז משה חורלטוב, כל מיני פטנטים כאלה, זה היה הדבר שהבדיל אותם בצורה המאוד משמעותית, מאוד נמרצת. זה הייתה תעודת הזהות. אבל זו תעודת זהות כזאת שאתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול למחוק אותה, אתה לא יכול להתעלם ממנה. וכדי המכשול הזה לא יעמוד, אז יהודים שהתחילו להתבולל בתקופת המתייבדים, לא מנו את ילדיהם כדי שהילד יוכל לעלות לאצטדיון, כדי שהוא יהיה אחד מהחבר'ה בדברים האלה. אז זאת אומרת, הברית הזאת לעולם קרויה על שם אברהם. כך אנחנו גם מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. הכתובים נקטו בפרשתנו שלושה שמות קודש. בראש הפרשה נקטו את השם המפורש המיוחד, שם הוויה. והיה זה עם לגדולתו של אברהם. זאת אומרת, זה מביא בשם הנציב. זאת אומרת, זה היה הגילוי במדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אם כדי לרמוז לברית בין הבתרים שניתנה בשם הוויה, שוב, זאת אומרת שעל הברית הזאת חתום הקדוש ברוך הוא באוקטבה הכי נמרצת. ומיד בסמוך לשם הוויה נקט הכתוב לראשונה בספרנו המיוחד לו, בחמישה חומשי תורה, את השם אל שדי. השם הזה לא מופיע בכל ארבעת החומשים האחרים. על כל פנים, בגילויים האלה, של בירור משמעו יחבות הגבור. ולאחר מכן, לאורך כל הפרשה, בא השם אלוהים. זה השם שבו תבואה פרשת הבריאה. אוקיי, אז יש פה כמובן גם היסוד האוניברסלי, וזה, עובדה היא שהשם אלוקים זה שם שמשותף לכל בני אדם, אלוהים אחרים, ואילו אל שדי, שדי לו בעולמו, ושם הוויה בקדושה הזאת. וככל הנראה, כדי לדמות מעשה למעשה, מה שם בריאת עולם הוא לא, אף כאן בריאת העם ישראל. הוא ניסה לומר מה המשמעות של זה. העולם נברא פעמיים. הוא נברא בזמן שהוא נברא כשבאו את עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל זה יצירה בתוך הבריאה. בריאת עם ישראל, השם בורך יעקב ויוצרך ישראל, אני השם בורא ישראל מלכיכם ועם נברא ילליה. מכיוון שהפרשה מדברת בפועל, בבריאת עם חדש, קורא בורא ישראל ומלכו שמות חדשים לאברהם ולשרה. זה הדגשה מיוחדת. בדרך כלל אנחנו אומרים שהשמות אמרו, אברהם לא יוליד, אברהם יוליד, שרה לא יוליד. כאין שינוי השם שאנחנו מכירים במחלה או דברים כגון אלה. אז הוא אמר יותר מזה. קריאת שמות זה היה אותו יסוד שחז"ל הרחיבו את מה שכתוב במקרא, ואמרו קריאת שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים שלא מדרגתו של אדם גדולה משלכם, שהוא יודע לקרוא שמות לבני אדם. נדמה לנו שבזה הקדוש ברוך הוא עומד לנצח את המלאכים. הפשט הוא כאן. שם זה ניסיון לתת מהות למישהו. מלאך אין לו שם. למה זה תשאל בשמי? הוא משתנה בהתאם האדם הוא שיכול לחדור לדבר הזה. אז הוא אומר, אברהם ושרה משתנה שמם מפני שהם עומדים עכשיו לפתוח מהלך יצירתי חדש, הם עומדים ליצור עם, עומדים ליצור חברה חדשה. ועל פשר שמותם ברחביות הדיבור, הן בפתיחה לפרשה והן בריאות. חמש פעמים בפרשתנו פונה השם אל אברהם. ויאמר אליו, וידבר איתו אלוהים לאמור, ויאמר אלוהים אל אברהם, ויאמר אלוהים אל אברהם, וכל פנייה ופנייה פותחת עניין מחדש. ודומה שלא באו הפסקות שבין פנייה אלא ליתן רווח לאברהם להתבונן. לכן, הוא משתמש בפטנט שמדרשי ההלכה אומרים, נתנו למשה להתבונן פרשה לפרשה. יש לזה כמעט, הייתי אומר, אפילו השלכה הלכתית. שיטת הגר"א, איך ללמוד שני הגר"א ואחד תרגום. אז הוא אמר, אז יש לו מפסוק פסוק, יש לו ראשון שני או משהו כזה, והגר"א אומר, פרשה פתוחה וסתומה. זאת אומרת, ההנחה הבסיסית היא שפרשיות פתוחות וסתומות זה מה שהמורה, המורה היו מחלק את הפרק, חלק את הפרק, היה מעצבן אותנו.
ליפוצים את קסוטו.
אבל קודם כל לא קסוטו, אלא הרטו. אבל הם עשו את זה. הם עשו את זה גם כן. כי למעשה כשאתה מבקש לומר
חטיבה.
זאת אומרת, דיבור אחד, לפקי מיני, פרשת ויצא. פרשת ויצא היא פרשה אחת מהתחלה לסוף. אין שם אף פרשה פתוחה וסתומה. אז חז"ל אמרו, מה זה פרשה? אגב, זה נפקי מיני גדולה גם להלכה. ספר תורה, חייבים לכתוב אותו על פי פרשיות פתוחות וסתומות. זאת אומרת, או שמתחילים במשורה חדשה, או שבאותה שורה אחרי רבע. זה הרמב״ם, כמעט הייתי אומר, הארכיאולוג. הרמב״ם אומר, אני כתבתי ספר תורה לעצמי, והגעתי אותו על פי הספר של בן אשר, בקרוב לוודאי, שזה הקטע התורה שנמצא בחלם, שרק חלקים ממנו נמצאו שם מהשפה הגדולה, שהגעתי, זאת אומרת, זה ספר תורה שבאמת יש בו החלוקה, היום כבר מפורסם, חלוקה של פרשיות פתוחות וסתומות, שהיא למעשה חלוקה או של אם זה באותה שורה, אז יש לזה זיקה מסוימת למה שהיה קודם, ואם זה שורה חדשה, כמו שבתחביר המודרני, אתה מתחיל עניין חדש, קטע חדש לגמרי בדבר, אבל החלוקה הזאת היא למעשה חלוקה שמבקשת לבטא את התכנים המיוחדים לכל דבר
ודבר. מתי החלוקה הזאת?
בבקשה?
אחרי משה
בסיני? לא שמעתי.
החלוקה במתי?
כנראה. כשהכתיבו למשה רבינו, זה בדיוק מה שהמדרש אומר, למה בעל רווח? איסי רווח שיבונן משה בין פרשה לפרשה.
אבל מילות הגנוזות, יש שם גם כדאי ישעיהו וגנוזות?
קודם כל, בנביאים יש. זה בעצם יוחד ממה שאני ראיתי. אבל בתורה יש משקל הרבה יותר נמרץ.
אבל לא נשאר בו את מילות בתורה.
יש. אבל אני לא זוכר. כן, התורה של חלם כולל גם את הנביאים והכתובים. גם שם יש, למעשה זה החלוקה, מה?
הוא פשוט שואל ממתי, אז השאלה יש שם משהו פיזי.
אני חושב שאין לנו טקסט בתורה קדום יותר.
נמצאו פה,
הרבה בעיות ייפתרו אם אנחנו נמצאו. אני חושב שסיפרתי את זה כבר פעם, כשהישיבה הייתה עוד למטה, על יד שם שרה השפור, אז הפרופסור מזר הזקן רצה לתת לתקור, לא היה לו תקציבים, אז הוא בא וביקש אם הישיבה יכולה להשתתף, לתת כוח אדם לחפר. הייתי נתון במצוגה, מה אני יודע, אנחנו עושים ישיבה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? מה שהרב אונטרמן יגיד? חשיב, שרדיו שידחה אותו. שיצר, הוא לא התעצל, הוא הלך לרב אונטרמן. אז הרב אונטרמן גם לא היה יהודי טיפש, אז הוא אומר לו, מה הסיכויים למצוא את ארון הברית? אז כאילו אמר לו, אז הרבים האלה, עם ארון הברית אני מוכן לנסות להיות שותף איתך בחיפושים האלה. על כל פנים, אתה צדקת, חז"ל אומרים שספרי התורה של המלך וכולי הגיעו מתוך ספר האזהרה. זאת אומרת, ספר האזהרה, זה הספר שהיה מונח בצדיו, בצדה של אהרון, הוא למעשה הטקסט המדויק ביותר שישנו בדבר הזה, וממנו אפשר ללמוד את כל הדברים. על כל פנים, אז חמש פעמים הקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם. פעמיים נופל אברהם על פניו. והיה בוודאי בנפילות אלו משום התבוננות נבואית להבין הוראות המילה. אנחנו מכירים את המושג נפילת אפיים. נפילת אפיים זה למעשה תפילה אישית של האדם. הדוגמה הבסיסית שלה זה נפילת, אז רש"י אומר מקום אחד שהוא לא מהול וכו'. נפילת אפיים היא למעשה ההתבוננות של האדם בתוך עצמו. זאת אומרת, ההתכנסות, החשבון הנפש הפנימי שלו. הנציב כאן לקראת סוף הפרשה כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם ואמר לו למול את עצמו, ויעל מעליו אלוקים. מה יקום אשמן בוודאי? כי שהוא גם אמר לדבר איתו, אז הוא יסתם, מה זה ויעל מעליו אלוקים? רש"י שמרה מה זה כמה דברים, והבנת הדבר הזה קשורה לרמב״ם במורה נבוכים. נבואה באה לאדם בצורה מדורגת. כשהקדוש ברוך הוא רצה לסנות במשה, באהרון ומרים, פתאום, זאת אומרת, והם לא היו מוכנים. האדם, מה שהרמב"ם אמר ביסודי התורה, אדם מתכונן לקראת נבואה. ויכול להיות שזה נמשך הרבה זמן. יש בירמיהו דוגמה, הם באו בירמיהו, זה היה כבר מצב אידיאלי. העם בא אחרי החורבן לשאול את ירמיהו מה לעשות. אמר ירמיהו, כשיהיה לי מה להגיד לכם, אני אודיע לכם. עברו 10 ימים כתוב, באים מקץ 10 ימים. זאת אומרת, 10 ימים נמשך עד שבקשתו של ירמיהו לקבל נבואה. זאת אומרת, שקר. הקדוש ברוך הוא מתגלה מתי שהוא רוצה. אם אתה מבקש, תחכה. אז ירמיהו היה צריך לקבל 10 ימים. זאת אומרת, באיזה מקום, חוץ ממשה רבינו, משה רבנו, אבל זה אמר רש"י, אשרי ילוד אישה שמובטח שהוא מחייג בצד השני מרים את השופר. אז נבואה באה לאדם בתהליך, וכמו שנבואה באה לאדם בתהליך, כך היא גם עוזבת אותו בתהליך. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה ים מעצמנו. אתה נמצא במצב רוח מסוים, אתה במצב רוח מרומם, אתה במצב רוח, אז אתה באיזה מקום שהוא לאט לאט מתנער מן הדברים האלה, עד שאתה חוזר לחיי המעשה. ויש כמה וכמה דוגמאות לדברים האלה, חולים, מנגן וכדומה. במקרה המיוחד הזה, ויעל מעליו אלוקים, אומר הנציב בבת אחת. מדוע? כי למעשה הוא היה ערל, אלא הוא לא התחייב במילה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. אבל כאן הרי באותו רגע שאמר לו, אז באותו רגע, אז ויעל מעליו אלוקים, לכן בהדגשה מיד, כדי שיוכל מיד למול את עצמו. זאת אומרת, נפילת אפיים היא למעשה ההתכנסות הפנימית של האדם בחוויית הנבואה, אבל חוויית הנבואה הזאת היא נמשכת זמנים עד שאתה מתנער ממנה, ועד שאתה יכול לזכות אותם מחדש. התבוננות רפואית ללמדך שרק מתוך שיקול דעת ובינה יתרה נעשה אברהם, וכן נעשו זרוע אחריו לאיש אלוקי אברהם. ההתאמה שבלשון הפנייה השני וידבר איתו במקום אליו, או אל שבפניות אחרות, בא לימוד מעלת דרגת נבואתו של אברהם. במקום אחד כתב הרמב״ם דת אברהם. זאת אומרת, משה רבנו היחידי שיכול כאילו להתחרות עם אברהם בדרגת הנבואה שלו. אגב, דבר זה שמעתי באבן שמואל, ש הרמב״ם קרא לבנו אברהם, ובאיגרת הוא כותב, השם ייתן לו חן ממי שנקרא שמו עליו. זאת אומרת, השם אברהם, הוא לא יכול לקרוא למשה, כי הוא בעצמו משה. זאת אומרת, משה ואברהם הם למעשה המייצגים את השיאים הגדולים במדרגות הרוחניות. אז יש דרגה מיוחדת של הנבואה, בתוך הנבואה יש דרגת אברהם מיוחדת ובדרגת משה. ולדמותה למעלת נבואתו של משה כאשר ידבר של רב. בגוף הפרשה שמרו הכתובים רק על ארבע מילים שיצאו מפיו של אברהם, ונמרות בתפילתו בקשתו, לו ישמעאל יחיה לפניך, וכנגד דיבור המועד של אברהם יחיו הכתובים את הדיבור על מעשה בקיום ברית המילה כמצווה ועומד. דיין, הוא עושה ולא מדבר. התאים הכתוב כאמור שהמילה משמשת בעת ובעונה אחת גם עוד ברית ביני וביניכם, עוד ברית עולם ולאחוזת עולם. וכך נעשה עוד ברית המילה שני לאות הברית שנתן השם בברית נוח, ובשתיהם מפורש שהן משמשות ברית עולם. אלא שם נתן השם את הברית בגוף הטבע, וכאן נתן את הברית בגופו, בעבר המוליד של כל אחד ואחד מן הבאים בברית לדורותיכם ברית עולם. והמפר במזיז את הברית ונחתה הנפש שהיא מהמאה. שם באה הברית להבטיח את הקיום הפיזי של כלל האנושות, וזה היסוד של הקשת, ולא יקרת, שומעים איך שהוא שיחק פה, קורטים ברית, כדי שיהיה סימן שלא יקרת כל בשר מים המבול ונראתה הקשת, בענן וזכרתי את בריתי לזכור ברית עולם. וזאת הדרך של השגחה כללית, שכינת חוק נתן ולא יעבור. כאן באה הברית להבטיח את הקיום הרוחני מוסרי של כלל באי העולם, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ועל דרך של השגחה אישית, כי ידעתי למען אשר יצווה ושמור דרך השם, לעשות את דקו המשפט. כי יודע השם דרך צדיקים בפרשתנו, מתמנה אברהם במפורד ביד עליון להיות מורה דרך לכל באי העולם, כי הבמון גויים נתתיך, וזה כמובן גם התולדה של המפגש, עם מלכי צדק. דהיינו, אני חושב שכבר פעם אחת אמרנו, זה קשור לשאלה, היה שנה שבה עסקנו בפרקי תהילים, פרק תהילים שקשור לשבת זאת, זה פרק קופיוד, ושם כתוב על דברתי מלכי צדק. מלכי צדק אצלנו זה דוגמה של מגע עם תרבות העולם, במקרה שלנו, לכן אמרו חזל שזה שם בן נוח, ויש לזה גם השלכה טריטוריאלית. כתוב בחז"ל שמלכי צדק מלך שלם. צדק. שלם זה שמה הקדום של ירושלים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם קרא לזה, ויקרא שם המקום, השם יראה, מלכי צדק, מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אקרא לזה שלם, אז אברהם יהיה לו טרוניה. אם אני אקרא לזה יראה, אז שלם, אז בנוח יהיה לזה. חצי תה, חצי קפה, ירושלם, נעשה את זה. מה כאלה? זה נשמע לנו כמו האגדה, מה כתוב? כאן כתוב בעיית מיקומה של ירושלים. האם יש לירושלים גוון אוניברסלי, או יש לה גוון לאומי? אם אני אקרא להשם יראה, אז בדרך הטבע אני מבודד את אומות העולם ממנה. אם אני אקרא לה שלם, אז הוא בנשקו, אז יש להם איזה עסק, זה רק יסוד אוניברסלי. ירושלם רוצה לומר, זה מורכב משני הדברים. זה מורכב גם מהצד היהודי, השם יראה, כשהוא מהווה את הדוגמה לאומות העולם גם כן. לכן, אשר ידיעתי, אשר... אברהם אפילו הפך להיות דוגמה לאומות כולם, ואם תמצאו לא אמר, זה היסודות של נבואת ישעיהו, נבואת כל הנביאים כולם. והלכו במון נלך אל בית אלוקי יעקב, דהיינו, הר מרום הרים, דהיינו. באמת הרכבה שאולי קצת בעייתית, היא מצד אחד שפיץ לאומית, מצד שני היא שפיץ אוניברסלית, וגם בשם שלה מבוטא הדבר הזה. הדילמה הזאת של אברהם, איך הברית הזאת הופכת מצד אחד, סוגרת רק את הקבוצה הנימולה, ומצד שני היא גם פותחת פתיחה אל האחרים בהוראה הזאת של זיקה לאומות העולם. אני חושב שכבר אמרת פעם, כשהאפיפיור הגיע, אז הייתה, הרב ניסים אז התעקש מאוד, לא רוצה להגיע, הוא הוכיח את הגברה רב, תעזבו אותו, גמר. שזר היה חייב בכוח המשרה שלו לברך אותו, אז הוא עשה מייסי שזרי. הוא הפרד ממנו במגידו, ואז הוא קרא את פרק ב' בישעיהו, אבל הוא קרא את זה בנוסח של מיכה. מיכה, באחרית הימים, נכון, יהיה בער בית השם בראש הערים, זה כמעט למה שיש בישעיהו ב', אבל יש במיכה עוד פסוק אחד, ובזה שזר גמר. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו בשם השם אלוקנו לעולם ועד. ואתה אומר לו, הנה, הוא מצא לו את הפסוק. פסוק שמדבר על אחד, נאפשר לכל אחד את ההליכה המיוחדת שלו, אבל אנחנו בשם השם אלוקנו לעולם ועד. בכל אופן, אז זה היה מאוד מאוד בומבסטי, ונתן ביטוי לדילמה הזאת, זיקה לאומות העולם, ויחד עם זה גם אחריות ישראל כולו. בפועל פרש כבר ספרנו יכתוב פרשת את עוד הברית השלישי, שאף הוא משמש לברית עולם, ישראל למעשה הברית כולו. וכאן יש יסוד גדול של השבת. אך את שבתותיי תשמעו כי לא תדיני ובניכם לדעת כי אני השם מקדישכם, ושמרו בני ישראל את השבת. דהיינו, השבת היא למעשה, אני יכול לגלת פה בצילום, להיות לברית עולם, לינוי בין ישראל אותי לעולם, וכתב רבנו בחיי, ושלוש מצוות בתורה אין שנקראו אות, ואלו מילה, שבת ותפילין, ושלושתם עדות ואות על האיחוד והאמונה. ונוסיף על דבריו, שכולם מקדשות את ישראל, ועושות אותו חטיבה אחת בעולם. ועוד הדברים כתובים בפרשתנו עם סגנון ודוגמה למעמד הר סיני. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. איזה ברית זו הייתה? אז זאת אומרת, יש גם... למעשה הברית הזאת אנחנו מכירים אותה בווריאציות נוספות. זה הברית על מתן תורה, הברית של בחוקותיי, וזה הברית שחזרה ונשנתה בערבות מואב. זאת אומרת, יש הברית על שמירת התורה, וכבר הסברנו כמה פעמים שהתוכחה המתלווה לברית, זה למעשה רשימת הכנסות, או רשימת התרופות, בלשון משפטית, שמי שיעבור על הברית, במה הוא יענש. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא גוף הברית, ויש גם הכנסות של הדברים האלה. אז לכן, במעמד הר סיני, אמרו, ואתה אם שמעות, תשמעו כולי, שמרתם בריתי, בעתים לסגולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובכן, הווריאציות הללו חזרו על עצמם גם בתהילים, זכר לעולם בריתו. מכיוון שאלה מילים שאנחנו ליבנו גס בזה, אז בעל התהילים מתכוון לזכר לעולם בריתו, זה אותה ברית שנחרטה עם ישראל, זה נחרטה עם אברהם, ברית בין הבתרים, ומה שבא בעקבות הדברים הזה, אשר קראת את אברהם, דיינו יחד עם הברית תמיד בשבועה, וכאשר קראנו בהפטרה בשבוע שבא, אשר נשבעתי מעבור מנוח, זאת אומרת על קיום הברית היא מתלבט גם שבועה, ויעמדה ליעקב לחוג לישראל ברית עולם. הנה דוגמה של וריאציה שמופיעה בתורה, משנית בנביאים ומשולשת בכתובים, כשחוזרים על היסודות של הברית הזאת לישראל ברית עולם. ומה הייתה הברית? לאמור לך את הארץ כנען, חי ונחלת להם. זאת אומרת, אותה אחוזה, אותה ברית, ברית בין הבתרים, וזה הרי מה שכתוב בסוף, ביום הקוראת השם, מן הפרט עד נחל מצרים. זאת אומרת, הברית בין הבתרים היא הברית על מתן תורה, שהיא חוזרת על עצמה בכמה וכמה פעמים ביסודות הללו של הברית של הדבר הזה. ברית אוניברסלית עם המין האנושי, ברית שהצטמצמה, וברית שיש לה את הביטוי כמעט המשפטי שלה, גם ברית עם בית דוד, ברית עם בית דוד, אותה ברית שנחתה. כשבר, אני חוזר למעלה, נתפס ביסוד הללו, הוא גילה, אין מחשבה כזאת שיש ברית בין בלי שווים. הרי הברית עצמה עושה את עצמה בלי שווים, והתשובה היא לא ככה. הקדוש ברוך הוא ברמה אחרת לגמרי, אף על פי כן הוא קורא ברית עם ישראל, וזוהי הברית המייחדת את עם ישראל שיסודה באברהם.
תודה כבר.
אחרת זה לא מובן, איזה כל הידיעה. ברגע שהיא דיברה את זה, אמרה, גם אם הוא יתפלל, זה כבר לא יהיה זה. אבל יום אחד שלא ידע, זה דבר. שאלת הפעיל, היא המסעת תפילה.
יש
שם 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 זכרתי שאמרת לי, דור שלם התחנך על הדורנו הזה.
אנחנו בבנשיב הביטוני.
הלכתי לקחת את הדורנו, כמו שאומרת, הפעם נוספת לקרוא את הפרק הזה על הברית, בכוח היסוד הזה.
השבוע, זה אליי חנית שלי, לפני 60 שנה. הוא אומר לי, אנחנו תלמידיו של בת. הוא אומר לי, תלמידיו של בת.
אנחנו בתוניס לא למדנו בצרפתית את הדורות, כי לא ידענו שהוא חייב בצרפתית, אז ניסינו בעברית ללמוד.
בשעתו הוא ענה לצורך לדור.
פלא שהרב קוק לא קרא לתיודה משה, כי אם הוא אברהם, כמו הרמב״ם, היה צריך לקרוא לבן שלו משה.
הוא קרא לו על שם אבא שלו.
Dr. Aaron Bart.
Dr.
Bart.
Dr.
Aaron Bart.
Eckhart Bin Bart.
Bet Rested.
The same as Sefer Shalom.
Doreinu Mul Shalot
HaNetzach. I think that only the Sohbut will tell you.
אבל כל הזכויות, אבל הם יצאו בשמונה, תשע מהדורות.
אבל היה הסתייגות עליו ציודה מהספר. הסתייגות כללית, שהוא אמר משהו שזה לא... אני לא זוכר איזה משפט הוא אמר, זה לא מחשב את ישראל, אלא...
אבל אני...
מה המשפט שהוא
אמר? אני ראיתי את הספר על השולחן של רב צבי יהודה מלא הגאות, ובמהדורה השנייה הלכתי לקחת אותה, במהדורה השנייה כותב בר, גם רב צבי יהודה נתן לי וברשותו אני מביא את ההגאות האלה. זאת אומרת ש...
אבל מה הייתה ההסתייגות העיקרית מהספר?
אני לא זוכר, אני זוכר, אני זוכר שסיפרו את זה, אבל עובדה היא שהוא הזכיר את עצמו. יש גם בגלל היקיש כאילו.
יש משהו שמוזר בהתנהגות של אברהם בפרשה. כל הזמן שהקדוש ברוך הוא מצפה לו זרה, והוא אומר, לו אליעזר, אחר כך לו ישמעאל.
הוא אומר, מה אתה רוצה להפיח לי? בן ביתי יורש אותי.
בסדר.
זאת אומרת, זה בצורה עדינה.
אבל שרה כעסה הרבה על חמסי על העיר, כי לא התפללת בשבילי. ואחר כך הוא אומר, לו ישמעאל.
זה אתה אומר. חמסי עליך היא אמרה, למה אתה לא עובד יחד איתי נגד הגר?
גם רש"י אומר, למה לא התפללתי?
זה עוד דבר, אבל בתורה עצמה זה לא כתוב. בתורה עצמה לא כתוב, בתורה חמסי עליך, אני נתתי שפחת מביניך.
יש לי.
אוקיי, אבל בפשט של התורה זה לא מופיע, לא מופיע התורה.
אבל אחר כך אתה ממשיך ואתה אומר, לא, ישמעאל יליד, למה אתה לא מבקש בשביל שרה שהיא לה...
הוא לא התחיל להתפלל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, שאני אעשה חוץ לגדר הטבע, הוא אומר, אברהם, למה אתה עושה חוץ לגדר הטבע? בדרך כלל, לא רוצה שתעשה לי ניסים, בדרך כלל הטבע ישמעאל יחיה לפניך. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה מחכה לך, מחכה לך עוד יצחק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.